אחיות הגורל, כתבתו של בן שלב, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין. שתי התלבטויות לשוניות בתוך אותו משפט קצר עלו בסשן ההקלטה שהאחיות לירון וטלי קרקוקלי, שהן הצמד קרקוקלי, קיימו חודשיים באולפן של המפיק עדי רותם בדרום תל אביב. המשפט, שהונח על גרוב רגטוני מלבב, הלך כך. ואני פה למטה עם התה שלי, מחכה שיהיה לי טוב. תה זו מילה טריקית, יש יותר מצורה אחת להגות אותה. צריך להחליט אם שרים תה או תי. אלון עדר, שמתארח בשיר שקרקוק להקליטו באותו סשן, וייצא מתישהו בחודשים הקרובים, בחר לשיר תי. לירון קרקוק להתלבטה. היא ניסתה תה, אחר כך תי, ובסוף הלכה על האפשרות השנייה, כמו עדר. אבל בנוגע להגייה של המילה הראשונה במשפט, ואני, לירון לא הסכימה עם עדר. כשהיא שמעה את ההקלטה של הבית שלו, שבה הוא שר ואני בצורה תקנית, עם תנועת פתח, בבב החיבור, ואני, היא עשתה פרצוף ואמרה, לא טוב אלון, אתה תצטרך להקליט שוב את המשפט הזה. אני לא רוצה שם את ה-ואני, זה צריך להיות ואני. בהמשך הסשן, כשעדר תיקן משהו אחר עם המפיק רותם, לירון אמרה לרותם, אתם זוכרים לתקן גם את ה-ואני, כן? זה ישב עליה ואף אחד לא התווכח איתה. היה ברור שהעניין לא פתוח לדיון. היא צודקת. לשירי פופ יש מרחב פעולה בכל הנוגע לתקניות לשונית. המחויבות שלהם לשפה העכשווית המדוברת גדולה יותר מהמחויבות שלהם להגיעה לפי כללי האקדמיה ללשון עברית. לשיר ואני ב-2021 זה קצת כמו לשיר עכשיו עם רייש לשונית, יהורם גאונית. כמעט אף אחד כבר לא עושה את זה, ואפשר להבין מדוע התקניות הלא טבעית צרמה ללירון קרקוקלי. שיהיה ברור, היא אומרת, העברית חשובה לנו מאוד. אני חושבת ששומעים את זה בשירים שלנו. אבל הוו הזאת הפריע לי. זה נשמע כל כך... סחי, השלימה אותה טלי אחותה. בדיוק, זה נשמע סחי, אמרה לירון. יש רגעים שאנחנו אומרות לעצמנו... אפשר לשחרר, המשיכה טלי, במה שכבר התחיל להסתמן כדינמיקה דיבור אופיינית לשתי האחיות. כן, המשיכה לירון. הקהל שלנו מספיק חכם, אנחנו סומכות עליו. אנחנו עדיין לא כותבות זאת אני עם תת ועין. אנחנו עוד לא שם, צחקה טלי. אבל בואו נחמיא לאל עלילה ועל השיר המדליק שלה. שיר מטורף, אחד השירים, הסכימה לירון. היסטריה, הוסיפה טלי ושרה את משפט הפתיחה של זאת אני, שבאמת לקח לקצה את השימוש של שירי פופ בעברית המדוברת של 2021 ובקצב הטיקטוק הסמארטפוני של התקופה. בלי 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 כן אחד פנומנלי שיקח אותו איתי לעמק ונראה את הוואלי. לשם באמת עוד לא הגענו. בכל זאת חשובה לנו העברית, גם דיבבנו בערוץ הופ, אמרה לירון, ואז הוסיפה בייסוס, אומרים דיבבנו, נכון? או, הנה, האמת יוצאת לאור, צחקה טלי. אבל יש מילים שאת מרגישה שאם את הולכת לפי איך שצריך, את כאילו עושה דווקא למי ששומע את השיר. בסוף זה פופ, המשיכה לירון. הדרך הטובה להסביר מדוע אחיות קרקוקלי משמיעות את אחד הקולות היצירתיים החינניים ביותר בפופ הישראלי של השנים האחרונות, היא להסתייע בדיון הזה על קוצו של הוו, ובעיקר באסוציאציות שהוא העלה אצלי ואצל שתי האחיות, לירון בת 29, טלי בת 26. על הציר הארוך שנמתח מזאת אני של אלעלי כמייצג של הפופ הדיגיטלי המואץ של 2021, לבין למשל שורה בהגייה תקנית. ואני עוד זוכרת את השיר ששרת, בלקחת את ידי בידך של יהודית רביץ, כמייצג של הפופ המתוחכם והמורכב שנעשה כאן בשנות ה-70. קרקוקלי מתייצבות במקום מעניין ונחוץ באמצע. הן לגמרי שייכות לגל החדש של הפופ המקומי ומדברות את השפה המילולית, ההפקתית והוויזואלית שלו, אבל בו בזמן אפשר לשמוע בשירים שלהן איכויות מוזיקליות שהגדירו את המוזיקה הישראלית הישנה, ולמרבה הצער כמעט נעלמו מפופ המצדים של השנים האחרונות. מלודיות יפות, הרמוניות קוליות רקומות היטב. אצל קרקוקלי, בניגוד לרוב זמרי והרכבי הפופ העכשוויים, דברים שרואים משם, מהמוזיקה של פעם, רואים גם מכאן. מעכשיו תוכלו לשפוט בעצמכם ב-31 בנובמבר בנוקטורנו בירושלים. דרך נוספת להמחיש את יכולתן של האחיות למצוא את הטון הנכון, מוזיקלית ורגשית, היא להתעכב על שתי הערות שהן זרקו באותו סשן באולפן בחודש שעבר. כשלירון הקליטה את הבית שלה, המפיק רותם העיר לה שבאחד המשפטים השירה שלה הייתה דוקרת מדי. זה טוב, אני אוהבת את זה, היא אמרה נחרצות. לשירה של לירון יש באמת גוון מחודד. היא ננעצת באוזן, לפחות כשלירון בוחרת לנעוץ אותה. השירה של טל היא רכה ועגולה יותר, והשילוב בין שני סוגי הקולות הוא אחד הסודות של הצמד. אבל גם לרקות בקולה של טל יש גבולות ברורים. אחרי שהקליטה את הגשר של השיר, זה שאיננו בית או פזמון ובדרך כלל מופיע פעם אחת, אחרי לירון ואלון עדר, טל יחלה פסטה עם שום, לכן היא מקליטה האחרונה, צחקה לירון, היא הקשיבה לתוצאה ואמרה, זה גרוע, זה מרגש. אני שונאת שזה מרגש, זה בכלל לא צריך לרגש. רוב זמרי הפופ היו נוהגים בדיוק ההפך. נפטרים מהדקירה ומלבים את הריגוש. לקרקוק לי יש אתיקה אחרת. אנחנו אוהבות את השבור, את השרות, אומרת לירון. יש המון זמרים טובים. זכות הקיום שלנו היא שאנחנו לא כאלה מושלמות. בהתחלה שרנו את כל השיר בצורה מרגשת ואז הקשבנו לזה ואמרנו, איכס, אומרת טלי ומתפקעת מצחוק. אני מסכימה עם לירון. מה שאני הכי אוהבת במוזיקה זה את הרגעים שזה לא מושלם. 9 נשמות, זה היה הרגע שבו הפסקנו לשיר מושלם, אומרת לירון. 9 נשמות שיצא ב-2018 היה שיר הפריצה של קרקוקלי, הראשון שלהן שזכה לפופולריות. נכון, אומרת טלי, היה לנו אלבום לפני זה. אני לא יכולה לשמוע אותו היום. מחרוד, ניסינו להיות זמרות. מי רוצה להיות זמרת? צוחקת לירון. כל מה שהחיות קרקוקלי אומרות בזכות חוסר המושלמות הוא נכון, גם עקרונית וגם ספציפית לגביהן, אבל זה לא אומר שהן לא מקפידות על כל פרט. הן סופר קפדניות, בעיקר בכל הנוגע לשירה שלהן. אתן בטירוף אחת עם השנייה על הניואנסים הקטנים, זה מקסים, העיר אלון עדר באמצע הסשן. כן, מסכנים המפיקים שעובדים איתנו, אומרת טלי. אנחנו עושות כל כך הרבה הכפלות של הווקלס. אלה יוסטור, עבדנו לא מזמן עם ג'ורדי, הוא אמר לנו, כמה ערוצים? זה מזעזע. וג'ורדי הוא מפיק שבשירים שלו יש המון ערוצי הקלטה. לסתיו בגר, שהיה עד לפני כשנה המפיק הקבוע של קרקוגלי, וגם בן זוכה של לירון, קרס המחשב לא פעם, אומרת לירון. אנחנו אוהבות שיש המון קולות. זה חשוב לנו. זה חלק מהייחודיות שלנו. כשאני שומעת שיר של אריאנה גרנדה, מה שהכי מעניין אותי זה מה שמעבר לשיר עצמו. כל מיני תוספות והכפלות של הווקלס שרוב האנשים לא מודעים אליהן. זה מה שיוצר את הנפח, זה מה שמזיז משהו בבטן. אתה לא יודע שזה שם, אבל זה שם. הפקת שירה זה חלק מאוד גדול ממה שאנחנו, וזה בא מאיתנו. אנחנו אומרות למפיק, פתח לנו ערוצים, אנחנו כבר יודעות מה לעשות. אלה הרגעים שבהם אנחנו מרגישות קצת בוסיות. זה כיף. בתחילת השבוע הבא, קרקוקלי יוציאו את הסינגל כולם מדברים איתי על בהפקתו של ג'ורדי. הוא מפיק מטורף, מפיק הפופ הכי טוב בארץ, והרבה זמן רצינו לעבוד איתו. אבל היה לנו חשוב לעשות את זה בסטייל שלנו. להביא משהו שיהיה צעיר, אבל יהיה בו גם עומק, אומרת לירון. האחיות באו לאולפן עם ליין פסנתר, ג'ורדי התלהב ממנו, ובתוך שעתיים היה שיר, אומרת לירון, בכתיבה השתתף גם גיל ויין. ההוק המוזיקלי של הסינגל מתרחש סביב השורות, כולם מדברים איתי על כסף, עושר, לייקים, חופש, דייטים, אוכל. האחיות יורות את המילים האלה בצורה מקוטעת ובתחושת מיאוס, אפילו גועל. קצה נפשן בשיחות החלולות האלה. למה אף אחד לא מדבר איתנו על איך אנחנו באמת מרגישות? מוחה לירון. הביט של ג'ורדי חד ודיגיטלי, אבל האחיות ביקשו להוסיף צליל חם ונוגה של צ'לו. רצינו שיהיה קצת מלנחולי כי כואב לנו שהשיח בעולם שלנו הפך להיות כל כך שטחי, אומרת לירון. אם צריך להרכיב פלייליסט של שירי הפופ הישראלים הכי יפים של תקופת הקורונה, קרקוק לי יהיו בין יחידי הסגולה שיכניסו אליו 2. את פרפרים שיצא באוגוסט 2020 וסימן את סיום העבודה המשותפת עם סתיו בגר ואת סיום הזוגיות שלו ושל לירון קרקוק לי ואת הכל אותו דבר שיצא באפריל 2021, והבהיר שעם כל השמחה הפופית והקצביות והצבעים הבהירים, יש במוזיקה של קרקוקלי גם משקל לא מבוטל של עצב. הכל אותו דבר נשמע כמו המנגינה הפנימית של אדם שיושב מול חלון ביום חורפי, ולא יודע אם הזגוגית מעורפלת בגלל שהוא בוכה, או בגלל שיורד גשם. למלנכוליה של השיר הזה שני מקורות לפחות. הראשון הוא טרגדיה שהתרחשה לפני כמה שנים, כשאישה צעירה שלמדה בעבר בבית הספר עם טלי, נהרגה בתאונת דרכים בנפאל. טלי מספרת שבטקס שהתקיים לזכרה בבית הספר, נתלה על הבמה שלט ענק, ועליו משפט שיאיר לפיד כתב פעם על אובדן. זה לא נכון שהחיים ממשיכים, הם מפסיקים ומתחילים מחדש אחרת. המשפט הזה נמצא לי בראש מאז, כבר כמה שנים, וידעתי שיום אחד אני אכתוב שיר על זה שהחיים ממשיכים אבל אחרת, אומרת טלי. זה קרה בקורונה. ישבתי בבית, שיחקתי עם הפסנתר ויצא לי המשפט הזה. הכל אותו דבר וגם קצת אחרת, עם המנגינה שלו. טלי הזעיקה את לירון, הם פיתחו ביחד את השיר, וכשהגיע הרגע להוסיף גשר, רכיב שקיים ברבים מהשירים שלהן, לירון נזכרה בשיר שהתחילה לכתוב כמה חודשים לפני כן, כשהזוגיות שלה עם סתיו בגר התחילה להתפורר. הייתי במקום לא טוב בחיים שלי, היא מספרת. אני ממש זוכרת שהסתכלתי מהחלון וחשבתי, אלוהים תציל אותי. נאחזתי בכל מיני דברים. הרגשתי שאין מוצא. משם בא המשפט, חיכיתי לשקיעה שתציל אותי שנייה לפני החושך. היה לי מאוד מאוד קשה. הייתי צריכה לגייס את כל המשאבים שאני לא יודעת מאיפה היו לי בשביל להתגבר על זה. בנוסף למשבר האישי, הפרידה מבגר יכולה הייתה להוביל גם למשבר מקצועי. בגר היה המפיק הצמוד של קרקוקלי במשך 3.5 שנים. להפקות המצוינות שלו יש מניות יסוד בכניסה של הצמד למיינסטרים הישראלי, וייתכן שהמוניטין שלו, כמי שב-2018 הפיק גם את שני משוגעים של עומר אדם וגם את טוי של נטה ברזילאי, עזר במידה מסוימת לפתוח בפני קרקוקלי את דלתות הפלייליסט. עשינו דברים מאוד יפים ביחד. היה מדהים ב3.5 השנים האלה עם כל מה שלא היה מדהים, אומרת לירון. מה שמעלה את השאלה אם אחרי הפרידה, האחיות לא חששו שהתקשו להמשיך את המומנטום שצברו עם בגר. במקום לענות על החששות מפני מה שיקרה, לירון מדברת על מה שקרה. השנה הזאת מאז הפרידה היא השנה הכי טובה בקריירה שלנו, היא אומרת. העובדה שהתחלנו לעבוד עם אנשים חדשים מגדה יותר את מי שאנחנו. שינויים זה דבר מפחיד. אתה נאחז במה שיש לך, גם אם אתה יודע שזה מבוי סתום, כי אתה מפחד שבלעדיו לא יהיה לך כלום. אבל אז הדבר הזה נלקח ממך ואתה מוצא את עצמך מחדש. זה מה שקרה לנו. היה לי מאוד קשה, אבל אני אומרת תודה. המפיק שאיתו התחילו לעבוד אחרי הפרידה מבגר הוא תומר בירן, שאותו הן לא מפסיקות להלל כמוזיקאי וכאדם. הכל אותו דבר, הוא השיר הראשון שיצא משיתוף הפעולה הזה. עבדנו על שיר אחר עם תומר, כשהכל אותו דבר נכתב, אומרת טלי. היה לנו בדיוק סשן עם חנן בן ארי ואברהם טל, והשמענו להם את השיר, והם אמרו, אתן חייבות להקליט את זה. כששמענו את השיר לתומר, הוא אמר, עוזבים את השיר הקודם. בתוך 5 ימים הכל אותו דבר היה בחוץ. זה היה כל כך ספונטני, ממשיכה לירון. אני מרגישה שהקריירה שלנו קפצה קדימה בזכות השיר הזה. בזכות ההצטברות של שירים שמושמעים הרבה ברדיו ומתנגנים הרבה ביוטיוב ובשירותי הסטרימינג, ל9 נשמות ופרפרים יותר ממיליון סטרימים בספוטיפיי, להכל אותו דבר ולשיר מי מחפש אותי יותר מ500,000, קרקוקלי הגיעו סוף סוף למצב שבו הן יכולות להתפרנס מהמוזיקה שלהן, עכשיו ששוק ההופעות נפתח. הן מקבלות הרבה פניות מחברות ועיריות, בנוסף להופעות הפתוחות שהן מקיימות במועדונים. עד לפני כמה חודשים לימדנו היפ-הופ 5 פעמים בשבוע, אומרת לירון. היינו מסיימות שיעור ונוסעות מיד להופעה בלי להתקלח. לא היה זמן. זאת הייתה המציאות שלנו. לא נולדנו בבית עשיר. כשצילמנו קליפים, אנחנו היינו סוחבות את מכונת האשן. היינו מתאפרות בעצמנו. אבא שלנו היה עוזר לנו להכין ספגטי לאנשים. Do it yourself, זה האתוס. לירון, כן, לא הייתה לנו ברירה אחרת. עכשיו, כשנכנסות הופעות ומתחיל להיכנס כסף, אנחנו יודעות להעריך את זה. לפני כמה חודשים הן השיקו מותג בגדי יד שנייה, שנקרא קרה קלוזט. להיות אומן היום זה מכלול של דברים, לא רק לכתוב ולשיר, אומרת לירון. בכל הופעה שאלו אותנו מאיפה הבגדים שלנו, והתשובה תמיד הייתה זהה, יד שנייה. שאלנו את עצמנו אם אנחנו צריכות להיכנס לעולם של הסטיילינג, והבנו שהמוזיקה והאופנה זה דבר אחד. כרגע אנחנו עושות הכל לבד. תחזוק האתר, צילום הבגדים, אריזת המשלוחים. אנחנו מסיימות הופעה ב-2 בלילה ורצות לארוז את המשלוחים עד הבוקר. הן נולדו וגדלו בהוד השרון. אביהן ממוצא עיראקי ואימן ממוצא גרמני. סבא אחד שלהן, שהיה כנר בפילרמונית, השמיע להן בטהובן. אצל הסבא השני, שניגן בעוד, הן שמעו את אום כולתום. לירון הבכורה השתתפה מגיל צעיר מאוד בהצגות ילדים, קלטות ילדים ופסטיגלים. כך נראתה הילדות שלי. משש בבוקר באולפן הקלטות, עם הבטחות שמתישהו במשך היום אני אקבל פיצה, היא אומרת, היה לה ברור שהיא תשרת בלהקה צבאית, אבל היא לא התקבלה ונשלחה להיות מאבטחת מתקנים. כשזה קרה, היא חשבה שעולמה חרב עליה. אבל בהמשך התחילה לשיר בכל הזדמנות בבסיס שלה, ולאחר מכן נשלחה לתקסים גם בבסיסים אחרים. מעין צוות הווי ווידור של חיילת אחת. טלי לא עברה את מסלול הפסטיגלים והצגות הילדים של אחותה הגדולה, גם בגלל שלאימא שלנו נמאס מהעשאות, וגם בגלל שבאודישן היחיד שלי לפסטיגל, היא קטי. היא צוחקת. במקום לשיר בהפקות ילדים, היא הייתה ילדת קונסרבטוריון. הייתי חננה. לקחתי את זה מאוד ברצינות. ההתכוונות השונה של שתי האחיות בגיל הנעורים עיצבה במידה רבה את חלוקת התפקידים שלהן בתהליך היצירה המשותף. טלי מביאה הרבה פעמים מנגינות על הפסנתר ואנחנו כותבות ביחד עליהן. אני אחראית יותר על הטקסטים והפרייזינג, אומרת לירון. וטלי מוסיפה, בדיוק אמרתי למנהלת שלנו, דברי עם הקאמרי ועם הבימה. אני רוצה לכתוב מוזיקה להצגות, יש בי מלא מנגינות. ב-2013, כשטלי סיימה תיכון ולירון סיימה צבא, פנו אליהן מהתוכנית אקס-פקטור והציעו להן להיבחן, בנפרד. אבל ביקשו גם שנכין שיר ביחד, אומרת לירון. אני זוכרת שכל אחת שרה באודישן את השיר שלה, והיה יפה והכל, אבל כששרנו ביחד את טוקסיק, של בריטני ספירס, היה שקט בחדר. אף אחד לא דיבר. ישר הבנו שאנחנו צמד. זה הדבר הכי טוב שקרה לנו. זה בדיוק מה שאמרנו קודם על לרגש ולדקור, מוסיפה טלי. אני שרתי באודישן את ואת של אראל סקאט. לירון שרה משהו של עידן רייכל. עשינו את הדברים המרגשים כביכול. ואז, בריטני. בום. ההשתתפות באקס פקטור הייתה קצרת מועד. הן הותחו באחד השלבים הראשונים. אבל בשבועות המעטים שבהן היו בתוכנית, לירון וטלי חוו טלטלה רגשית קיצונית. הופעה בפריים טיים היא חוויה עזה בשביל כל אחד, אבל במקרה של האחיות קרקוקלי, היה דבר נוסף. אמא שלהן חוותה התמוטטות נפשית בזמן התוכנית. זה היה הטריגר, אומרת טלי. הן חושבות כמה שניות מה להגיד ומה לשמור אצלן, ואז לירון אומרת. אמא שלנו היא אדם סופר מיוחד. היא עברה ילדות לא רגילה. היו לה מקרים בעבר שהשפיעו עליה וזה השפיע גם עלינו. כילדות אף פעם לא הבאנו חברות הביתה. אבל אני לא שופטת אותה. זאת אמא שלי. אני לא יכולה לתקן את זה, רק לחבק ולאהוב. אמא שלי היא הדבר הכי מדהים שיש. הקשיים הנפשיים שאיתם האם התמודדה, התפרצו בזמן ההשתתפות של בנותיה באקס פקטור. תחשוב שאני חוזרת הביתה מהתוכנית והיא לא פותחת את הדלת, אומרת לירון. היינו במצבים מאוד קיצוניים, מוסיפה טלי, ואף אחד לא ידע כלום. אבל לא כעסנו ולא התרחקנו. היום אנחנו במקום הרבה יותר שלם מבחינה משפחתית. אנחנו הצלנו אותה, ממשיכה לירון. עשינו את כל המאמצים בעולם והיא חזרה לעצמה. אנחנו הצלנו את אמא שלנו. אנחנו ואבא שלנו. זה לקח 3 שנים. תמיד הייתה לנו תחושת אחריות, אומרת טלי. אני מרגישה שתמיד קצת גידלנו את ההורים שלנו, אומרת לירון. באיזשהו מקום אני מרגישה שהיינו ההורים שלהם, ויחד עם זה אני יודעת שיש לנו את ההורים הכי מדהימים שיש. כואב לי על דברים שאמא שלי עברה. קשה לנו עם ההתבגרות של ההורים שלנו. הכאב שדיברנו עליו קודם, זה ששמעת בהכל אותו דבר, הוא מגיע משם. כמו הרבה מאוד צעירים שהשתתפו בתוכניות הריאליטי המוזיקליות, גם האחיות קרקוק לחוו על בשרן את המעבר המבלבל בין ההופעה בפריים טיים, עם הפרסום המיידי שהיא מייצרת, לבין הניסיון להצמיח קריירה מוזיקלית מתמשכת. הייתה לנו נפילה, אומרת לירון. כשאתה יוצא מהתוכנית אתה בטוח שאתה כוכב, וכל שיר שתוציא יפוצץ את המדינה. אין לזה כמובן שום קשר למציאות. הוצאנו שירים ולא קרה איתם כלום. הרדיו לא חיבק, אנשים לא חיבקו, אפילו אנחנו לא חיבקנו. והכי גרוע היה שאנשים היו רואים אותנו ברחוב ושואלים, לאן נעלמתם? בזמן שאנחנו עבדנו הכי קשה. יאמר לזכותנו שאף פעם לא אמרנו, די, נמאס לנו. כי מה שמניע אותנו באמת, זאת המוזיקה. מה שבוער בנו, זאת המוזיקה. לירון מספרת שכשיצאו השירים הראשונים של קרקוקלי, היא הייתה נוסעת באוטובוס ומנסה לשדר לאנשים מסרים תת-הכרתיים שיגרמו להם להקשיב לשירים. זה לא עבד באופן מפתיע. אבל כשהחיות הוציאו את 9 נשמות בסתיו 2018, לירון לא הייתה צריכה להמשיך לנסות את כוחה בכשפים. אנשים הקשיבו מיוזמתם. כשהן נשאלות מה היה בשיר הזה שגרם לאנשים לרצות לשמוע אותו, הן משלימות זו את זו כדרכן בסתקאטו חינני. פרייזינג סופר מגניב, אומרת לירון. זה היה פרש, מוסיפה טלי. טקסט שבאמת אפשר להתחבר אליו, אבל כזה שבא מגניב, ממשיכה לירון. וטלי מסכמת, זה היה גם מאוד היפ-הופ וגם מאוד מוזיקלי. הן לא מזכירות את השימוש במחיאות כפיים כאלמנט קצבי קטלני, וגם את הפזמון הדרמטי שסגרו את הפינה של השיר. הסינגל שיצא אחרי, כולם מדברים איתי על, הנזכר כבר, סוכם. נסיכת הקלאב. תחשוב הכל אותו דבר ועכשיו תעשה 180 מעלות, אומרת לירון. זה שיר מצחיק. בהתחלה חשבנו לעשות אותו עם ערוץ הכיבוד. אנשים יחשבו שהתפלפנו. הקלאב בשיר הזה הוא לא מועדון מהסוג הבלייני הנוצץ. מדובר על קלאב הוטל טבריה, המקום שאליו משפחת קרקוקלי, שלא יכלה להרשות לעצמה לטוס לחול, הייתה נוסעת לנופש כל קיץ כשהחיות היו ילדות. במלון הייתה תחרות שירה לילדות, נסיכת הקלאב, והחיות היו מסתערות על התואר בשילוב של כישרון ורצח בעיניים. כל שנה אחת מהן הייתה מתמודדת, בזמן שאחותה עשתה לובי אגרסיבי בקרב אורחי המלון. זה היה, תמחאו לכפיים או שאני שורפת אתכם, תרימו לאחותי, צוחקת לירון. השיר הזה נכתב בכיף. בכלל לא חשבנו להקליט אותו, ממשיכה טלי. השמענו לתומר, בירן, המפיק שלהן. אמרנו לו, אתה רוצה לשמוע משהו פיפי? הוא שמע ואמר, אתן מטומטמות? ברור שאתן מקליטות את זה. והתחיל את הביט. יש בנו חשש איך זה יתקבל. לי לפחות, אומרת לירון. מה? שאנשים יגידו מה קרה למוזיקאיות הטובות והרגישות ששרו את הכל אותו דבר? לירון, כן. זה שיר שלא לוקח את עצמו ברצינות. טלי, אבל אנחנו שני הדברים. יש בנו את העצב והרגש של הכל אותו דבר, אבל גם את הכלילות והפופ. זה יכול אולי לבלבל אנשים, לגרום לכן ליפול בין הכיסאות. חובבי המוזיקה האיכותית במרכאות עלולים לחשוב שאתן פופיות מדי, ולעומת זאת אנשי הפופ יכולים לחשוב שאתן מדי... פסטיבל הפסנתר, יורה לירון? בדיוק. לירון, אני חושבת שכבר יש לנו את השפה שלנו וזה מונע בלבול. מה שעוד מחבר בין הסוגים השונים של השירים זאת הכוונה. אנחנו לא מתפשרות על האמת. גם בנסיכת הקלאב יש משהו אמיתי, רציני. כמה שהוא מצחיק, הוא מאוד מודע לעצמו. אנחנו לא נשיר על משהו שלא מעניין אותנו. אני חושבת שאנחנו כבר לא במקום של לפחד להוציא דברים בגלל שאנשים אולי לא יאהבו אותם, אומרת טלי. היינו במקום הזה. חשבנו שאנחנו יודעות מה אנשים יאהבו ופעלנו לפי זה. זה לא הביא אותנו לשום מקום. היום הגישה שלנו אחרת. אנחנו באולפן, מתלהבות, מתרגשות, זה מה שמניע אותנו. לשחרר את המה יגידו. רק כשאנחנו מבטרות על המה יגידו, הדברים באמת קורים. אחיות הגורל, כתבתו של בן שלב, הקריינית יפעת ניב ברק, הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין.